הכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, לילה טוב. אנחנו במהדורה נוספת של בית מדרש לאקטואליה, יום שלישי בשבוע, מעט אחרי השעה 10 בלילה, עם הצוות שלנו רועי קנטן, סגי פרלמוטר ודוד קליגר. שלום, ערב טוב, הרב נויגרשל.
ערב טוב, ערב טוב מבורך.
ערב טוב מבורך.
ערב גשום.
כן, ברוך השם, התפילות מגיעות למקום הנכון, וברוך השם.
אתה מכיר את הסיפור על אותו חזן, שלא היה מי יודע מה ירא שמיים, וגם לא תמן ידו בצלחות של כל מיני עבירות. הוא ניגש לתפילת גשם, איך שהוא גמר את התפילה התחיל גשם שוטף. ניגש לרב, אמר לו, הרב רואה, פללתי גשם, נהיה גשם. אמר לרב, עוד שניים כמוך, יהיה מבול.
כן, גם מתקשר לפרשת שבוע לפני שבועיים. טוב, יש לנו לא מעט נושאים על סדר היום. אני חושב שאחד הנושאים המאוד חשובים, דיברנו על זה בעבר, ותחושתי שנדבר על זה גם בעתיד, זה עניין הר הבית. אני חושב שצריך לחזור גם כן על עניינים שדיברנו עליהם בעבר בהקשר להר הבית וכל המסביב המסתעף, אבל יש נושא אחד שהוא מאוד מאוד חשוב בהקשר של הר הבית. זו שאלה שקיבלתי מכמה מאזינים השבוע. זה נושא של התגרות באומות, הגדר של העניין הזה, ואולי לפני הכל כדאי שוב ושוב שנחזור על האיסור ההלכתי. למרות שאני יודע שיש עכשיו את כמה מאזינים שאומרים לעצמם, למה עוד פעם הוא מזכיר את זה? די כבר עם זה, הרבנים שלי חושבים אחרת, אני מקבל את זה גם לא מעט את המשפטים הללו, אבל צריך לחזור ולומר, זו דעת ההלכה ורוב פוסקי ההלכה.
אני רוצה לעשות קצת סדר בדברים, וככל שאפשר מתוך ניסיון לדבר בצורה אובייקטיבית. העלייה להר הבית בימינו, רוב רובם של הפוסקים אוסרים, יש כאלה שגם כן לא מתקרבים לכותל מחשש שמה, יש כאלה שלא מכניסים את הידיים לסדקי הכותל, והכל בגלל קדושתו הרמה של הר הבית, ואנו בדרגתנו הנמוכה, איננו מרגישים שנוכחותנו שם תכבד אותו. יש כאלה שעשו מדידות כאלה, מדידות אחרות, ואומרים שהם יודעים עד איכן. אף על פי כן, ואף על פי שדיברו על זה עם גדולי ישראל, גדולי הפוסקים, הרב אלישיב, הרב עבדיה ואחרים, הם לא השתכנעו להתיר. לפני שאני אמשיך הלאה, אני צריך לומר דבר אחד. בוודאי שיש עניין של עשה לך הרב, ובוודאי שיש עניין של נער הנער או פשטי, ואדם צריך ללכת לשאול את רבו. כל זה בנושאים שקשורים לאדם הפרטי, לביתו, וגם במקרים מסוימים לקהילתו. אבל בדברים שקשורים לכלל ישראל, ברור שהשאלות צריכות לבוא לשולחנה של ההיררכיה הגבוהה ביותר.
יבוא הבן אדם ויאמר, מי קבע?
אני מבין. לכן אני אומר, גם אם יש מחלוקת, החולקים הם רק אלה שנמצאים ללא ספק בקטגוריה הזאת. ואני לא נכנס כעת להגדרות אישיות ושמיות. איך קובעים את הקטגוריה הזאת? מי קבע? זה נושא בפני עצמו. אבל סתם, להודיע ולהיוודע. דבר שני, כמו שאמרתי, רבים אוסרים, מעטים מתירים, איש לא מחייב. חכם עיניו בראשו.
דהיינו, הפכו את זה למצווה.
אני אומר, איש לא מחייב. אני אומר, רבים אוסרים, מעטים מתירים, איש לא מחייב. ממילא חכם עיניו בראשו, לא הולך, שבע אל תעשה עדיף. הבעיה היא שכמו שאתה אומר, הפכו את זה אולי לא למצווה, אלא לעניין שיש בו מעין חיוב. למה? כי מה אומרים? הרי בזה שאנחנו לא עולים להר הבית, אנחנו משמיטים אותו מידינו, ואנו מודיעים שהוא לא שלנו. וזה נשמע כאילו אנו מודיעים שהוא לא שלנו. הדבר הזה מופקע לחלוטין. אבל לפני שאני אגיד למה הוא מופקע לחלוטין, אני רוצה בהמשך לדברים שאמרתי קודם, להוציא מהדיון את הנושא של התגרות באומות. בשתי רמות. קודם כל, לא צריך להגיע להתגרות באומות בנושא כזה, שהסיבה לא להגיע להר היא בגלל קדושתו הרמה של ההר, זה הנמחת הנושא. ב', לגבי ההתגרות באומות, יהיה ויכוח.
אין התגרות באומות בעניין הזה?
יכול להיות שכן, אבל יהיה ויכוח על עובדות. הרי איפה הקו הגבול? איפה קו הגבול? אם יבואו הערבים ויגידו, תשמע, זה מרגיז אותנו שאתה מניח תפילין. האם יגידו גם להפסיק להניח תפילין? האם זה דומה ללהניח תפילין או לא דומה ללהניח תפילין? זה נושא רחב.
ומוסיפים על זה, יגידו לנו שלהיכנס לקבר יוסף זה התגרות באומות, ולקבר רחל זה התגרות באומות, ואין הדבר סוף.
נכון. ולכן במקרה של הר הבית, אנחנו שמחים שהנושא הזה איננו בראש שמחתנו, אלא יש עניין לא רק שלילי לא לעלות כי זה עלול לגרום לדברים שליליים, אלא יש פה בראש ובראשונה עניין חיובי, וכבוד הר הבית זה לחזור ולהדגיש את העניין החיובי. אין אנו עולים בגלל קדושת הר הבית.
למרות שאנחנו כואבים על השואלים הלכו בו וכולי.
וכאן באים השואלים ושואלים, תשמע, בסדר, אבל אנחנו הולכים אחרי אותם רבנים שמדדו ומתירים, ולכן אנחנו מרגישים חייבים, כי אם לא, יגידו שהר הבית לא שלנו. וזו טעות נוראה. ארץ ישראל היא שלנו בלי קשר לאחיזתנו הפיזית והטכנית בה.
גם כשאנחנו לא כאן.
גם כשאנחנו לא כאן. ורק בגלל זה שארץ ישראל היא לא שלנו, גם כשאנחנו לא כאן, אנחנו יכולים לחזור לכאן. ארץ ישראל הייתה שלנו לפני תשח, וירושלים המזרחית הייתה שלנו לפני תפשין כף זין, והעבר הירדן, לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, וזה קצת ירגיז כמה במפה הפוליטית, אבל לא אכפת לי להגיד את האמת. גם עבר הירדן המזרחי שלנו, שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, זה לא רק משפט של ז'בוטינסקי, זה גם משפט של משה רבינו, של הקדוש ברוך הוא, שנתן את עבר הירדן המזרחית לבני גד, ראובן וחצי שבט המנשה, וזה שעבדאללה שומר על זה עלינו, עבורנו, שבבוא היום הוא על מגע של כסף, יגיש לנו אותה.
או זהב.
של זהב. זה לא מונע בינתיים מלהיות שלנו.
כמו שארץ ישראל הייתה שלנו 2000 שנים שלא היינו כאן.
נכון. עכשיו, ממילא, אם אנחנו לא עולים להר הבית, אין בזה שום אמירה שהוא לא שלנו. ואם אנחנו לא עולים להר הבית בגלל קדושתו, זה עצמו אמירה שהוא מאוד מאוד שלנו. ועד כדי כך שלנו, שגם אנחנו, ועד כדי כך מרומם, וראוי לאנשים מרוממים, שגם המרוממים שבאנו לא עולים
להר. מרוב קדושתו, כמו שלכל יש הקדוש אם נכנסו מרוב קדושתו. אבל יאמרו היום...
אבל, רק שני. אבל מה הם עושים? הרי לא מספיק להיות צודק לפי דעתך. צריך גם להיות פיקח ולראות את הנולד, במיוחד אם אתה אדם שרוצה לעשות דברים לעיני העולם. הם, העולים להר הבית יצאו, הוא משוואה שהיא גם לפי עניות דעתנו, ולפי דעתם הרחבה של כל גדולי ישראל, בלי יוצא מן הכלל, היא גם לא נכונה, והיא גם מסוכנת. למה שהם רוצים. כי מה המשוואה שנוצרה? אם אנחנו עולים זה שלנו, אם אנחנו לא עולים זה לא שלנו. והרי אתם יודעים שככל שאתם תעלו יותר, ממשלת ישראל תאפשר לכם לעלות פחות. והרי אתם יודעים שבעולם הרחב לא רואים בדבריהם של פלוני אלמוני פעילי הר הבית את הדברים שנאמרים בשם עם ישראל, כמו שרואים את זה בדברים שנאמרים על ידי ממשלת ישראל. ממילא מה אתם גורמים? לשיטתכם, שאם אין אחיזה בהר הבית, זה לא שלנו, כי כך אתם מודיעים תחת כל מיקרופון רענן, ואתם הרי יודעים שפעולותיכם יגרמו שתהיה פחות עלייה להר הבית, כולל מצלמות, לראות מי נמצא, מי לא נמצא.
דבר שלא היה בעבר.
אתם בעצמכם גורמים שלשיטתכם יחשבו בעולם שהר הבית הוא לא שלנו. ושזה צריך שכל. וזה עוד לפני שפיכות הדמים. עכשיו...
זאת אומרת, כשאמר כאן הבוקר חבר הכנסת יצחק כהן משס, מדובר בחבורת פירומנים שמבהירים פה תברה, אולי זה כבר באמירות הפוליטיות, אבל...
בדיוק, ההבדל ביני לבין חבר הכנסת ידידי היקר מאוד, הקרוב אליי מאוד, יצחק כהן, זה שהוא מדבר על אקטואליה, ואני מדבר על אידיאולוגיה. והוא אומר, אני לא מדבר על פלוני, על מוני, מה שהוא עושה ומה שקורה. אני מנסה לדבר בצורה לגמרי לגמרי מנותקת מהפלוני והאלמוני, ולדבר על הרעיון. עכשיו כל אחד ייקח את הרעיון הזה ויחליט אם הוא נכון או לא. אם הוא לא נכון, הוא יצטרך להסביר לי איפה אני טועה. עוד לא שמעתי שמישהו יסביר איפה הטעות בחשבון הזה. ואם הוא כן נכון, הוא צריך למקם את עצמו ואת התנהגותו במסגרת הזאת.
כדאי אולי להזמין את אלה שחושבים אחרת, לשטוח את טענותיהם. המייל שלנו והפקס שלנו פתוח לכולם.
נכון.
אוקיי, אז השאלה שנשאלה שוב קודם, היא שאלת ההתגרות באומות. אתה אומר, בוא נפריד, בוא נשים את זה בצד, אין פה בכלל את השאלה הזו, אבל יש כאן כן שאלה כזו. הרי כשאתה אומר, כשאתם עולים להר הבית ומדברים על הר הבית, פחות אפשר לעלות לשם, אבל אולי זה גם נובע מהמקום הזה של התגרות באומות, ואת זה גם צריך להימנע.
אני רוצה לומר דבר אחד, הנושא של התגרות באומות, במיוחד כשמדובר על שכנינו, הוא נושא מאוד אמביוולנטי. כי יש שני צדדים למטבע. מצד אחד יש שיגידו, ההתגרות באומות גורמת תגובות קשות. ומצד שני יש שיגידו, שהפגנת חולשה מעוררת את התיאבון. בשביל לדעת מי משניהם צודק, צריך להיות מומחה אמיתי לענייני ערבים. אני תמיד אמרתי כך. הרב שח אמר בזמנו,
שבוע
יום פטירתו, שבמאבק כנגד הרפורמים יכולים לשאת את הדגל רק גדולי ישראל מארצות אשכנז. כי שם נולדו הרפורמים ויש להם מסורת איך נאבקים. השבוע קיבלתי איזשהו מכתב מישהו שאינני יודע מי הוא, שהוא קרא כמה שורות או כמה מאמרים של משה מנדלסון, הוא לא מצליח להבין למה כל כך יוצאים נגד הרב הזה. והוא גם כן ראה אחד מרבני עדות המזרח.
שהוא אגב היה מגדולי המשכילים.
הוא היה מחולל המהפכה המשכילית. והוא גם ראה רב אחד מעדות המזרח, שהוא יהודי מאוד חשוב, שמתפעל מהדברים שהוא כתב. אז אני כתבתי לו, כל דבר ביהדות, במיוחד מאבק על השקפה, הוא עניין של מסורת. בנושא הזה, כשהחתם סופר קורא לו רשע משה דסוי, והוא בצוואתו בחר להקדיש לו שורה, והצוואה היא בסך הכל קצרה מאוד, הוא כותב בכתבי רשע משה דסוי, לא תשלחו יד, ורגליכם לא תמעד, ואם האף לא יחרים אותו. ועם
כל גדולי הדור,
רפואל מהמבורג החרים אותו, והנודע ביהודה החרים אותו, אז
אנחנו?
המשקל הוא הרבה יותר כבד מאשר מישהו שלא היה שם בזמן אמת ולא מכיר את המנטליות. היחידים שיכולים לקבוע לפי דעתי איך צריך להתנהג עם שכנינו הערבים זה גדולי התורה בני עדות המזרח. להם יש מסורת של מאות ואולי יותר שנים כשהם חיו בצד בני ישמעאל. הם מכירים את המנטליות, ולכן מבחינתי היום הייתי הולך לזקני חכמי ישראל.
אתה עושה כאן חלוקת עבודה בעצם.
ושואל, כן. כן, ככה זה. ככה עובדת היהדות. היהדות עובדת בצורה רצינית. אתה לא יכול לבוא היום, הרי חזל אומרים, כל מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. למה? משום שאדם יכול ללמוד את הש"ס. לבד בחדר, בהבנה טובה. הוא יכול ללמוד את השולחן ערוך, את השח ואת התז. הוא יכול ללמוד את כללי הפסק. ועדיין הוא לא יוכל לפסוק הלכה. כי בהרבה מקומות יש מסורת לפסוק שלא כמו כללי הפסק. בשביל זה צריך שימוש תלמידי חכמים. בשביל זה צריך לדעת איך להתייחס. אני אתן דוגמה. הייתי בזמנו באחד ממסעותיי הרבים בפולין עם אחד מגדולי ישראל. לא אמר שם. היה שם קהל של אנשים רציניים, קהל של תלמידיו בעיקר, ומישהו סיפר סיפור על אחד מגדולי ישראל, שעל יד ציונם היינו. אותו יהודי גדול פשוט רתח מזעם. הוא אמר, צריך שיהיה לבן תורה את ה-common sense, את ההרגשה הטבעית, להבין ולהרגיש איזה סיפור לא יכול להיות שהיה. כי הוא לא לעניין. עכשיו, אני שמעתי את הסיפור הזה הרבה מאוד פעמים, וזה נשמע לי מוזר, אבל לא הייתה לי את המסורת להגיד שזה לא לעניין. ולכן כששמתי את עצמי מצד אחד על כף המוזניים, ומצד שני את העובדה שכל כך הרבה מספרים אותו, ביטלתי דעתי מפני דעת המספרים. אבל עכשיו, מאז, הייתי עוד הרבה פעמים ליד אותו ציון של אותו
גדול
בישראל. ואני אומר בשם, כי כעת כבר יש לי שימוש תלמידי חכמים, בשם הרב שאותו שימשתי בעניין זה, שזה לא לעניין. זה לא דברים כאלה לא כתובים בשום מקום. דברים כאלה זה רק מסורת. הוא הדין. לדעת ולהכריע באיזו, מה יגרה את האומות. שהאומות זה האומות האלה שלפנינו, ויש שני צדדים למטבע. יש אומרים שהרי כולם מסכימים שצריך למנוע שפיכות דמים. יש אומרים שאם אנחנו נרגיז אותם תתרבה שפיכות דמים, ויש אומרים שאם אנחנו נגלה חולשה תתרבה שפיכות דמים. מי יודע מה ההתנהגות הנכונה? מי שיש לו מסורת. לי אין.
טוב, נעשה הפסקה, נשוב מיד לעוד כמה עניינים שהשבוע הזה על סדר היום.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
לפני שניגע בנושאים הבאים שיש לנו על סדר היום, ויש כמה עניינים, יורצייטים במרכאות ושלא במרכאות בשבוע הזה, אני רוצה להעלות נקודה שמעלה לנו אחד המאזינים. האחד מתקשר לנושא הקודם, התגרות באומות, והוא כותב, דרשתי וחקרתי, ואין לזה שום ביסוס, ואולי עיוות של השבוע שלא ימרדו באומות, ועל זה כבר דיברו בתוכנית לפני כמה חודשים על דעתו של אבני נעזר. והוא מוסיף, ברור שצריך להיות ריאלי, ואין שום איסור להרביץ לגוי אם יש לכך סיבה.
אני מאוד מודה לשואל, ואני עוד יותר מתפעל מהנחרצות של סגנון הכתיבה. אני, במיוחד כשמדובר בשאלות של שפיכות דמים, גם שפיכות דמים של הגוי, הרי כשיעקב אבינו התפלל שלא יצטרך להרוג, הוא לא הלך להרוג יהודי, הוא הלך להרוג את עשיו, ועל זה הוא התפלל שהוא לא יצטרך להרוג. כשמדובר בשאלות של שפיכות דמים של מי שלא יהיה, אני הייתי משאיר את הקביעות הנחרצות לגדולי פוסקי הלכה. ובמקרה הזה גם, השאלה האם זה ימנע, או האם זה יוסיף ויעורר, היא שאלה שצריך גם את המומחים מן השטח, וגם כמו שאמרנו קודם, את מביני המנטליות. אני עדיין מתפלל שלא יקלע לזירה כזאת, כי אני לא ארצה לא לקבל מכות ולא להרביץ מכות.
אבל כשאין ברירה, אין ברירה.
כשאין ברירה, אין ברירה.
טוב, ונקודה שנייה שהוא מעלה המאזין, זה בעניין השואה, ובשבוע שעבר עסקנו בזה ברחבה. הוא אומר לנו, כותב לנו, אולי הרעיון שלא להשוות שום דבר לשואה נועד כדי לא להשוות את השואה הרוחנית וכדומה, והוא מוסיף שבטח לא תאהב את השאלה הזו.
אני אגיד לך למה אני לא אוהב את השאלות מהסוג הזה.
לפחות הוא כלל על הנקודה הנכונה, שאתה לא אוהב את השאלה.
כן, אני לא אוהב את השאלות מהסוג הזה, בגלל שאני לא אוהב א', בורות, ב', אי הכרה בבורות. מי שמנסה להשוות את השואה לכל דבר שלא יהיה, פירוש הדבר שהוא לא יודע על מה הוא מדבר. כשאני אומר וחוזר ואומר שאירוע כזה כמו החורבן הגדול הזה לא היה, אנשים שואלים אותי, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, ואני מצטט את הרבי מפיאסצנה למשל. הרבי מפיאסצנה כתב בשנת תפשין א' באש קודש. זה ספר שהוא ריכז בו את דרשותיו, שהוא דרש מדי שבת ומועד בתוך גטו ורשה. מצאו את זה אחרי השחרור בשנת 1953 ופרסמו את זה. כותב הרבי מפיאסצנה. אני לא מבין למה אנשים שואלים שאלות. הרי כבר היה לעולמים. היה בחורבן ביתר, חורבן בית המקדש. כך הוא כותב. בשנת תפשין ג' הוא מוסיף שם הערה. וכותב ככה. מה שכתבתי נכון ביחס למה שהיה עד שלהי תפשין ב'. אבל מה שקורה כאן משלהי תפשין ב', לפי מה שלמדתי, במדרשים ובגמרות ובדברי ימי ישראל, כזה לא היה. מה התחיל בשלהי תפשין ב'? 1942 ביולי פתחו את המוסד שקוראים לו טרבלינקה. 330 אלף יהודים מוורשה הובלו לטרבלינקה. בטרבלינקה נרצחו 870 אלף יהודים, כמו כמעט כל גוש דן. בתקופה של 13 חודשים, מיולי 1942 עד אוגוסט 1943. כשהרבי מפיאסצנה כתב את זה, הפרספקטיבה שהייתה לו הייתה מאוד צרה. הוא היה קלו בגטו ורשה. אינפורמציה מבחוץ לא הגיעה.
ברגע שהוא ידע מה קורה באמת בחוץ,
הוא לא ידע באמת לעולם עד יום אותו. גם 20 שנה אחרי החורבן לא ידעו באמת את ההיקף, וגם היום אנחנו עדיין מגלים והולכים כל הזמן דברים. עכשיו, צריך להבין, מדובר באירוע ש... הרי בוא ניקח. בירושלים, בפיגוע שהיה בשכונת גאולה, נרצח הרב קרישבסקי. בפיגוע שהיה בשנה שעברה בבית הכנסת בני תורה, בהר נוף, נרצחו 4 אנשים, נהרג גם שוטר שבא לנסות להציל,
ובשבת
האחרונה מת מפצעיו הקדוש הרב רוטמן, השם יקום דמם כולם, וכל העולם היהודי מזועזע עד עמקי נשמתו. אם ניקח רק את העניין של ההריגות, תיקח כ-7 מיליון, 6-7, היום כבר מספר מתקרב ל-7, ותחלק את זה ל-6. 5 הנרצחים שם, והרב קרישבסקי, רק את שני האירועים האלה. ותראה את ההבדל בסדר גודל רק מבחינת הרציחות. ההתעללויות הרי היו דבר שאף ערבי שיעשה את מה שידוע לנו שעשה את הדברים, סיפר לי איש מודיעין, שהם רואים סרטים איך שהערבים מתנהגים לאחי, הם מתעללים אחד בשני בצורה נוראה, הוא לא היה מתקבל ל-SS עם כזו מבחן.
כי הייתה תרבות.
משום שרמת ההתעללות הייתה לאין שיעור יותר.
כי הגרמנים הייתה להם תרבות וחיפשו עבודה נקייה?
לא רק נקי, זה לא היה רק נקי, זה היה גם נקי וגם מלוכלך וגם מזעזע וגם מזוויע והכל, וזה הכל עוד לפני השואה הרוחנית, וזה הכל מה שהספק להגיד בשתי דקות. ולכן אנחנו אומרים לאנשים, אין צורך, באמת אין צורך, אתה לא צריך, הרי בסך הכל אתה מאבד אמון, וקורה מה שיקרה, מה שאמרנו בשם החפץ חיים ורב חיים עזר גרוז'נסקי, שכשראה חפץ חיים ביקש ברב חיים עזר שיודיע שאמירת לשון הרע זה כמו אכילת חזיר, אמר לו חיים עזר, אז הרב רוצה שאנשים יתחילו לאכול חזיר. כשאומרים שהמופתי שכנע את היטלר, אנשים אומרים, אז זה בסך הכל היה היטלר, שהמופתי יכול היה לשכנע אותו, שהמופתי שהוא צריך היה שישכנעו אותו. כשאומרים ששואה כזו או אחרת היא כמו השואה, אז אנשים לא יבואו, הרי מה מתכוונים בהגזמות האלה? מתכוונים לומר, תשמע, זה נורא כמו השואה. ואנשים מתחילים לאט לאט להרגיש שהשואה זה לא כל כך נורא, אם זה רק כמו זה.
לכן ההשוואה לא במקום.
לא במקום ואין בה צורך, ואני אגיד למי יש צורך. מי שלשונו עשירה ומחשבתו עמוקה, הוא יכול להגדיר כל דבר לפי מה שהוא. בדיוק באותה מידה כמו שאדם לא יבוא ויאמר שהסוכריה הזאת היא כל כך טובה כמו שהשמש מאירה. זה לא לעניין. זה טעם וזה מראה. אדם שלשונו עשירה ומחשבתו עמוקה יכול להגדיר דברים טובים ודברים קשים לפי אופיים הם, ולא צריך לעשות את זה בהשוואה לשום דבר אחר.
אוקיי. עכשיו, סיימנו את הפרק הזה, נכון? אני מקווה שכבר זה הובן, לשבועות הקרובים יניחו לנו בעניין השואה, אני חושב שבאמת המשוואה הזו לכל דבר שקורה יותר מדי. יש לנו שני נושאים שאני רוצה שנדבר עליהם עכשיו, אני חושב שנעשה הפסקה, כן, יש לנו עוד רבע שעה לתוכנית, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ונדבר על מורשת, שתי מורשות, זו של רבין, יש מורשת כזו? לא יודע.
מחפשים
אותה, מיד נדבר עליה. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, מורשתו של מרן הרב שך, שהשבוע היורצייט שלו, אבל נעשה הפסקה קודם ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
טוב, אנחנו בשבוע המורשת, כפי שהזכרתי לפני הפרסמות, ונתחיל, אני חושב, עם המורשת 20 שנה לרצח, רצח רבין, מדברים על זה הרבה, בכל כלי התקשורת, למרות שבעיניי זה הולך ודועך, פחות מדברים על זה כמו שדיברו על זה בעבר, יש אולי פחות הסתה כפי שהייתה בעבר, ויש פסטיבל שלם כל שנה בתאריך הזה של היורצייט. יש מורשת למה שנקרא רבין?
אנחנו מחפשים, אבל גם אם תימצא המורשת, אז צריך להבין שהיא לא נוצרה על ידי רבין. הרי מה המורשת רבין?
אגב, אני לא חושב שיש מורשת של רבין, כי אם הוא היה נפטר כדרך כל האדם, אחרי שהוא היה עוזב את תפקידו, מי היה זוכר את רבין כך? כמו ראשי ממשלה אחרים, אין מורשת.
בדיוק ככה. הרי למעשה, אני אתן דוגמה. קודם כל צריך להתנצל. אני את האיש יצחק רבין לא הכרתי באופן אישי. יכול להיות שהאיש נחמד, אבא טוב,
אומרים שהוא היה כזה באמת. זה לא קשור, אבל...
אנחנו מדברים על רבין, רבין הסמל, רבין המושג, לא רבין
האיש. אבל כשאנחנו מדברים על מורשת רבין, אנחנו לא באמת מתכוונים לרבין, אלא למה שעשו ממנו, או על אלה שעשו ממנו משהו.
צריך להבין דבר אחד. יצא ספר, נאומים ששינו את העולם. בספר הזה מופיע הנאום שרבין נשא בהר הצופים אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים, שהוא היה המתכ"ל של הצבא שלו אז, והוא נאם שם, ובצד יש מסגרת שבה מסבירים שרבין לא היה נואם. והנאום הזה שהוא נשא, כתב אותו קצין חינוך ראשי מרדכי ברון. והם אפילו לא מבינים שהם מבזים את האיש. שמבזים את האיש. אז למה אתה מציג את זה בתור נאום של רבין? זה נאום של מרדכי ברון.
אבל אולי רבין נתן לו את הנקודות, כתב לו את, זה, את הנאום מרדכי ברון, על פי הדגשים שהוא קיבל ממנו. כמו אצל... שכותבי נאומים...
אבל זה קורה אצל כולם, ואצל כולם לא כותבו את מה שכתבו שם על רבין. זה רוב הפוליטיקאים, הם למרבה הבושה, לא מחברים את נאומיהם לבד.
היו זכויות יוצרים לנאום, היה צריך לכתוב את זה.
כן. שוב, הנושא... המושג שאני מדבר מורשת רבין, שבסך הכל זה חתירה לשלום, למעשה אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, שים שלום על שים שלום, או שלום רב על ישראל המחת, שים לעולם, לעולם, ואנחנו מברכים איש את רעהו בברכת השלום, וזה לא דבר חדש, זה לא מורשת שלו. עכשיו, מה הוא חידש במסגרת השאיפה לשלום? שצריך לדבר, שצריך זה, זה כולם יודעים. ולכן קשה לי מאוד לדעת לאיזה מורשת מתכוונים. לעומת זאת, הפסטיבל שעשו סביב רצח רבין, כביכול, מדובר פה בדבר שאין דומה לו בנוראותו, גרם לזלזול בשפיכות דמים שאין לו תקדים. למה? כי מבחינת היהדות אין הבדל בין אם נרצח משה רבינו, או נרצח תינוק בן יומו, או זקן סנילי בן 120, ששוכב בבית חולים, ומישהו קיצר את חייו בחמש דקות. כי לחיים יש ערך אינסופי, ולערך אינסופי אי אפשר להוסיף מס ערך מוסף. כי אינסוף פלוס מעם זה אותו אינסוף כמו בלי המעם. ולכן כשבאים ואומרים, תשמע, רצח רבין היה הדבר הכי מזעזע שקרה, והרצח של השכן בגלל שהוא לקח חנייה, או הרצח שבעלים רוצחים את נשותיהם בגלל דברים של מה בכך, עוברים עליהם לסדר היום.
והם מעשים שבכל יום,
לצערנו. נעשים מעשים שבכל יום, זה קשור אחד לשני. משום שהיה צריך לבוא ולומר, תראו רבותיי, עד איכן הגענו. הגמרא במסכת יומא אומרת, שפעם אחת בדף חוף ג' היה כהן רץ כדי להשיג, להיות ראשון, לזכות במצוות תרומת הדשן, וחברו רץ אחריו וראה שהוא משיג אותו, נטל סכין מכלי הקודש ודקר בליבו. והיה אביו של תינוק צועק, עוד אינו מפרפר, רוצו את הסכין, עוד לא נטמעו כלי הקודש. והגמרא דנה, האם זה שהאבא לא צעק תביאו אמבולנס, אלא דאג לתומעת כלי המקדש, האם זה נובע מזה שהוא היה צדיק גדול ודואג באופן יוצא דופן, מעל הפרופורציה הנדרשת לתומעת כלי המקדש, או בגלל שנזדלזלו שפיכות דמים. מסקנת הגמרא היא לא חיובית. זאת אומרת, האבא הזה לא כאב לו מספיק הרצח של בנו, כי נזדלזלו שפיכות דמים. המעניין הוא הראיה שהגמרא מביאה. הגמרא מביאה ראיה, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד. מה זה? וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, כתוב, היה, זה כתוב בספר מלכים, בזה בשליש האחרון של תקופת בית ראשון, ואילו המעשה עם פרח הכהונה היה בבית שני, עברו מאות שנים, בין המעשה למעשה. אז מה זה שייך? בגלל שמאות שנים קודם דם נקי שפך הרבה מאוד נזדלזלה שפיכות דמים,
כן.
והשפעתה עד בית שני? התשובה היא כן. כן, ברגע שלא מדגישים, את הערך האינסופי של חיים, וזאת המורשת. מורשת של אדם צריכה להיות שהוא מוסיף עוד סיבה לנצח. של חיי אדם. לנצח שמטיל על האדם האחריות, על כל אדם האחריות, להוציא את המשמעות הנצחית של חייו מן הכוח אל הפועל.
אוקיי, עכשיו אני רוצה שנדבר על מרנוש הישיבה הרב שח, בעוד יומיים היורצת שלו, בעצם.
הרב שח היה תופעה. בלילה.
לפני שאתה אומר על התופעה של מרן הרב שח, אני הזכרתי בזה מקודם, כשדיברנו על החלוקת עבודה שעשית במרכאות, בין גדולי התורה האשכנזים והספרדים בשאלות הציבוריות, כמו הערבים וההשקפה, ואני...
והערבים והרפורמים.
הרי, סליחה, הערבים והרפורמים. אני מוכרח לספר לך, אני יושב בשעות האחרונות, בכלל בימים האחרונים ובשעות האחרונות, ומכין תוכנית על זכרו של מרן הרב שך ליום חמישי בלילה, נזמין את המאזינים כאן ב-10 בלילה. תוכנית שבעיקר מבוססת על דברים שהרב שך אמר, ולא רק הוא, אלא גם אחרים שמדברים עליו. תוכנית מעניינת. והגעתי להקלטה מכנס דגל התורה ביד אליהו, ששם מרן הרב עובדיה יוסף עולה ומדבר, ומדבר על יד ביד ניצד עם מרן ראש הישיבה, על פי אחרותיו, סוג של נתינת גושפנק על האמירה הזו.
כן, נכון. הרב שח, יש לו הרבה פנים. הרב שח היה אדם שקוע בלימוד שלא עניין אותו שום דבר חוץ מלימוד, וכך הוא היה מפורסם בעולם הישיבות במשך עשרות בשנים. וזה קצת מזכיר גם את החזון איש, שעד גיל 60 איש לא שמע עליו. וידעו בירושלים וידעו בבני ברק, שרב שך לא מבין בשום תחום בענייני העולם, חוץ מאשר בלימוד. ופתאום בבת אחת, הפך האיש להיות תל תלפיות גם ברמה האישית, אבל בעיקר מה שהתפרסם זה ברמה הציבורית. עיני כל התקשורת הלא דתית הייתה נשואה אליו, ו...
על פיו נשק כל דבר היה פה.
על פיו נשק כל דבר, אז מה שאומר ששני דברים. א', שמי שיש לו תורה יש לו את המפתח להכל. ב', שמי שיש לו הנהגה, הקדוש ברוך הוא מאציל עליו כוחות ונותן לו את הדרך ונותן לו את האמצעים ונותן לו את הבמות כדי שהדברים יישמעו כשהוא נבחר על ידי ההשגחה להנהגה. ובאמת, אתה שומע את הנאומים של הרב שך, שלהבדיל ממנהיגים כמו הרב אלישיב, כמו אחרים, שלא היו אנשים שעומדים בפני ציבור ונועמים נאומים חוצבי להבות אש, הרב שך כן היה כזה. וזאת למרות שלפי הספר לא מובן. הוא דיבר בעברית, וזאת לא הייתה השפה שלו.
והרבה היה עובר ליידיש.
הוא היה עובר ליידיש. הוא היה... אבל מה? סיפר לי יהודי, שגר בקיבוץ עין חרוד. אני אספר סיפור אישי קצת. כשהרב שך נאם את נאום השפנים והחזירים, והדברים שודרו בכל כלי התקשורת, אני הייתי בדרכי לצפון ושמעתי את זה ברדיו. אני אמרתי לעצמי, אוי ומה הוא עושה לי? הרי אני כעת צריך להסביר את זה בכל מקום שאני מגיע. היה יהודי אחד, שאביו היה אנגלי, בצבא הבריטי, קצין בצבא הבריטי, אני לא אזכיר שמות, והוא פרש באמצע הקריירה המזהירה שלו בצבא הבריטי, ובא לארץ לעזור ליצחק שדה להקים את הפלמ"ח. יש לשמו רחוב בשכונת יד אליהו בתל אביב. משפחה גרה בעין חרוד. הוא כבר לא היה חי, משפחה שלו גרה בעין חרוד, ויושב לו האדון, הבן של הבריגדיר ההוא, ורואה את הרב שך צועק עליו. זה הרגיז אותו מאוד. הוא אומר, מה הזקן הזה צועק עליי? ואז הוא אומר, התקרבתי לטלוויזיה וראיתי שהזקן בוכה. ואז אני אמרתי לעצמי, מי שצועק עליך ובוכה, הוא לא שונא אותך. הוא אוהב אותך. אני צריך לברר מה זה. למוחד בבוקר, הוא קם בבוקר, נסע לטבריה, עלה על אוטובוס לתל אביב, עלה על קו 54 לבני ברק, ירד במה שנקרא גן ורשה, זה לא דובים ולא יער, לא גן ולא ורשה, אבל כך קראו לזה. וירד לרחוב רייבד, עלה לקומה רביעית, דפק בדלת, הרב שך פותח לו את הדלת, הוא אדם גבוה, הוא אומר לו, זה אני. שהרב צעק עליי אתמול. זה אני שהרב צעק עליי אתמול, עם השפנים והחזירים. מה הרב רוצה? הרב שך הכניס אותו, הם היו רבע שעה, לא יודע מה דיברו. אבל הרב שך בסוף השיחה אמר לו, אתה תיסע לירושלים לישיבה. הוא ירד לרחוב רבי עקיבא, עלה על קו 400 לירושלים, תחנה מרכזית בירושלים, ראה איזה אדם עם פאות ועם כובע עגול, במקרה חסיד בלז, שואל אותו, איפה יש ישיבה? הוא ראשי מדובר באדם חילוני, ולחסידי בל זה הייתה ישיבה לבלי ישיבה. שלחתו לתורה ואמונה, באותו זמן אני הייתי מראשי ישיבה תורה ואמונה. וכך הוא הגיע אליי.
לשאול במי מדובר?
מה?
במי מדובר? פיש?
כן.
הדמות שלו מוכרת בהקשר הזה, כן.
הוא היה ספרן באוצר הספרים בישיבת חברון, אחר כך הוא...
מתגורר בבית וגן.
מתגורר בבית וגן. הוא היה בישיבה עד שבת, שבת הוא חזר לעין חרוד, ביום ראשון הוא בא עם שני בניו. וכך חזרה המשפחה בתשובה.
הוא אגב סיפר כל השנים. אני, בזכות הנאום של הרב שח, חזרתי בתשובה.
אז כך שלמעשה מדובר פה בדמות אופטימלית של מנהיג. עם מורשת שיכולה להתחלק כמו שהתורה מתחלקת, כפטיש יפוצץ סלע לניצוצות רבים שכל אחד ואחד לוקח את הניצוץ שמתאים לו. כי בצד שיעור מסובך במסכת יבמות, בסוגיה הכי קשה של זיקה דאורייתא, זיקה דרבנן, בישיבה שבה הוא מאותגר על ידי טובי המוחות בעולם הישיבות, ויש לו את המורשת שלו לתת להם, הוא יכול גם כן לדבר עם כל אדם באשר הוא, ולתת לו את הניצוץ שלו, כך שגם הוא מתקרב אל הבאר, וכמו שחיים נחמן ביאליק הגיע ל... כך מספרים לרב חיים מבריסק, יחד הם היו בישיבת וולוז'ין, כשרב חיים מבריסק למד בוולוז'ין, וחיים נחמן ביאליק היה בוולוז'ין, ו...
אומרים שהוא גם למד קצת.
שיש כל מיני מאמרים על זה.
אבל הוא היה שם זה ודאי.
היה. והוא הגיע לבריסק, הוא רצה לפגוש את פריים בריסק, אומרים שהוא פגש אותו, הוא אמר לו, תשמע, אתה שומע פה את הקולות מהישיבה, כולם יודעים שהעם היהודי יש להם ראשים טובים, מבין כל בני המין האנושי. מתוך העם היהודי, הטובים ביותר הולכים ללמוד תורה בישיבות, ומתוך עולם הישיבות, הטובים ביותר באים לבריסק, ומתוך הישיבה בבריסק, הטובים ביותר שומעים את זה שיעור 45 דקות בשבוע, וכל השבוע הם דנים מה התכוונתי בשיעור. כך שטובי הטובים שבמוחות העולם דנים שבוע שלם מה אני אמרתי ב-45 דקות. לעומת זאת, כל ילדה ברחובה של עיר מפזמת חרוזי ביאליק. וזה ההבדל בין מורשת למורשת.
זה גם ההמשך לדיון הקודם, על איזה מורשת להבדיל כמובן.
לא צריך להגיד שמות.
כן, ברור. טוב, אז מורשת מאוד עשירה הוא השאיר לנו, ואנחנו נסיים בנקודה הזו. נסיים בהזכרת זכרו של מרן הרב שך. ישר כוח הרב נויגר שלו על הדברים. תודה על המאזינים שהיו איתנו, ונזכיר שוב את הפקס 03-578-5541 למי שמעוניין לשלוח עלינו נקודות לדיון. תודה לסגי פרלמוטר, רועי קנטן ודוד קליגר. לילה טוב לכם.